מקור ראשון, הסקטים.
לפני כ-1800 שנים קבע רב חיסדא במסכת יבמות כי עד 40 יום מרגע היווצרו של העובר הוא לא נחשב כמשהו ממשי. סביר להניח שהם אפילו לא דמיינו שאלפי שנים אחר כך השתמשו פוסקי ההלכה בקביעה הזו כדי לאפשר אכילה של בשר מלאכותי שנוצר מתאי זרע של עוברים כאלו. שלום, אני משה מרסדורף ואתם מאזינים להסקט בהלכה לעתיד מבית מקור ראשון בשיתוף המרכז האקדמי לב וסולמות. בכל פרק נדון בסוגיות ההלכתיות שנדונות ממש בימים אלו בבתי המדרש ועוסקות במציאות חדשה ועתידנית על בסיס הכללים ההלכתיים שנקבעו לפני אלפי שנים. בפרק הזה נעסוק בבשר המתורבת או המהונדס וננסה לענות על השאלות, האם נוכל לשתות קפה עם חלב אחרי צ'ונט עם בשר מתורבת, איך יראה עולם הכשרות כולו בעוד שנים ספורות, ומהן הסוגיות העיקריות שעל פיהן יחליטו פוסקי ההלכה, האם מותר או אסור לאכול בשר כזה. איתנו אביעד בר-טוב ממכון מדע תורתך, והרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, נשיא סולמות ולאופק, והרב אזורי של גוש עציון, שלום לכם.
שלום, שלום וברכה.
אביעד, נתחיל דווקא איתך במחילה מכבוד הרב. לפני שניצול לתוך התהליך המדעי וההלכתי, בואו ננסה לברר בכלל מה הצורך. מה בכלל הצורך שלנו בבשר מתורבת? מה הוא תורם לעולם? למה זה טוב?
אז למה בשר מתורבת תורם לעולם? יש סוגיה שמעסיקה את כל ארגוני הבריאות והקיימות בעולם, כבר משנות ה-60, מתחילים לספור את הכמות בשר שאדם צורך ביום, ומגיעים למסקנה שאם אנחנו נתקדם עם קצב העלייה בצריכת הבשר, אנחנו נגיע למצב של עוד 20-50, מצוקה עולמית, חוסר אדיר בבשר, אולי יהיה לעשירים, לעניים לא יהיה פתרונות, וכבר היום אנחנו גם יודעים שיש אוכלוסיות שקשה להם עם הנושא של בשר, ומנסים למצוא את הפתרון, מנסים למצוא את הפתרון שלכולם יהיה בשר. אבל חשוב לזכור דבר אחד, הצריכה הזאת של הבשר לא מגיעה רק בגלל שיש יותר אנשים ואין מספיק פרות, זה גם בגלל שבני אדם אוהבים לאכול יותר ויותר בשר. כלומר, אם היינו הולכים, חוזרים לשנות ה-60, אנחנו יורדים ב-50% צריכה של בשר. אז אם אתה אוכל בשבת שני שניצלים, זה אומר שבשנות ה-60 היית אוכל שניצל אחד. צריכה מסיבית, צריך פתרון. הפתרון של הבשר המתורבת, היתרון הגדול שלו, שאפשר לייצר בכל מקום, בזמינות, בצורה מאוד יחסית קלה, בשר, בלי כל משאבי הטבע שצריכים לצורך התעשייה הזאת, שזה אזור מראה, מים, כימיקלים ועוד. ולא רק שהתעשייה הזאת נקייה ושומרת סביבה, היא מאפשרת זמינות גבוהה של בשר, וגם יש הטוענים בשר יותר בריא. כשאני צורך את הבשר המעובד, אני צורך אותו עם הרבה דברים שהם פחות בריאים, שומנים ועוד. הבשר המתורבת, היצרנים רוצים לשאוף להיות בשר מאוד רזה. בשר מלא בויטמינים, יכולים להשפיע על כל מיני דברים ברכיבים של הבשר. אז יוצא לנו בעצם מוצר שגם הוא זמין יותר, גם אפשר אותו בכמויות גדולות, הוא פחות מזהם והוא יותר בריא. אז זה למה בשר מתורבת.
הרב רימון. שלום וברכה שוב. כשבאים פוסקי ההלכה, בהתייחס למה שאביעד אמר, כשבאים פוסקי ההלכה לדון האם בשר מתורבת הוא כשר, לא כשר, בשרי, לא בשרי, וכל הסוגיות שעוד נדון בהם, האם השיקולים האלה שאביעד מציג הם שיקולים שבכלל ניקחים בחשבון מבחינת הרצון שלהם, או במילים אחרות, האם הרבנים הגיע אליהם סוגיה והם דנים בה, או שיש להם רצון וצורך ומוטיבציה מיוחדת לפסוק בנושא הזה ולהתיר אותו.
טוב, אז קודם כל שלום. אני אגיד, דבר ראשון, אני חושב שבכלל לעולם ההלכתי טוב וחשוב להיות מאוד מחובר למה שקורה במציאות, לא רק להיזכר אחרי הרבה שנים, טוב, יש איזה בעיה ומה עושים, צריכים להיות מחוברים לכתחילה, וזאת מוטיבציה אחת, להיות מחוברים לכתחילה לעניין, למציאות. דבר שני, באופן כללי, אני חושב שהתפתחות מדעית זה דבר שהוא חלק מתפיסה אמונית שעולמו של הקדוש ברוך הוא הולך ומשתכלל. כל דבר כזה, כל התפתחות, יש בה גם קשיים, ויש בה גם לפעמים נזקים. אבל באופן כללי, עוד לפני שאני ניגשת בשר המתורבת, באופן כללי, יש לנו עניין בהתפתחות העולם, אנחנו מאוד שמחים על הדבר הזה, והתורה היא חלק בלתי נפרד מההתפתחות הזו. ואם אתה עכשיו שואל לגבי הבשר המתורבת בצורה ישירה, ודאי שיש לנו עניין. יש לנו עניין של צער בעלי חיים. התורה אומרת, עוד במצרים, איש לפי אוכלו, תחוסו על השה. אל תיקחו יותר מדי כשלא צריך, אל תשחטו שה כשאין צורך. ברור שיש לנו עניין בדבר הזה. נכון שיש לנו עוד ערכים. יש לנו ערך של צער בעלי חיים. יש לנו ערך של בני אדם. למשל, יכול להיות שאולי נוכל לגדל בעלי חיים בכלל, נעזוב את הבשר המתורבת בצורה אידאית יותר, אבל אז בני אדם לא יוכלו לאכול ביצים, אנשים עניים, זה יעלה להם כל כך הרבה כסף שלא יהיה מספיק לכולם. אז זה גם שיקול, בני אדם קודמים לבעלי חיים, צריך לעשות את הדברים בצורה מושכלת, כך שלא נפגע בבעלי חיים או כמה שנוכל לצמצם. מצד שני, שבני אדם יקבלו את הדברים שהם אמורים לקבל. המקרה שלנו, יש דבר מדהים שאי אפשר להאמין. אנחנו יכולים ליצור היום דבר שייתן לבני אדם את הספקת הבשר בצורה המלאה ביותר, בלי לפגוע בבעלי חיים. ברור שהדבר הזה הוא ערך דתי, הוא ערך אמוני. אם אני אוסיף משהו על נבואות, מרן הרב קוק זצ"ל מדבר כידוע על חזון הצמחונות והשלום. הרב קוק חשב שפעם, פעם, 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 באיזה עתיד רחוק, אולי כולם יהיו צמחונים. למה יהיו צמחונים? כי זה לחזור, כמו גן עדן, למציאות שבה אנחנו לא פוגעים בבעלי חיים. אני אומר, הרב קוק ניבא ולא ידע מה ניבא.
מבחינת צער בעלי חיים, הרב חזר על זה כמה וכמה פעמים. סתם, הערת ביניים. אנחנו יודעים שבאירופה יש כל מיני מדינות שאוסרות על שחיטה כשרה, כי זה פוגע וכו'. ואני בתור תורנר דתי שגדל, תמיד ידעתי שהלכות השחיטה הכשרה הם הכי מוסריות והכי מונעות צער בעלי חיים, והרב חוזר על צער בעלי חיים עוד פעם ועוד פעם. זה למה, איפה הצער בעלי חיים פה? הם כל הזמן אמרו לנו שהשחיטה הכשרה היא הכי, 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 הכי פחות רע לחיות.
אז קודם כל צריך לדעת, עולם ההלכה הוא עולם שבאופן כללי אני מאמין שהוא דואג לאיזון הכי נכון בין בני אדם לצער בעלי חיים. באיזון הכי נכון, השחיטה זו הדרך שאנחנו גם מאמינים שנכונה מצד צער בעלי חיים, גם נכונה מצד הכנת הבשר בצורה הכי נכונה לבני אדם, והנחיות התורה אנחנו רגועים, אנחנו יודעים, זה הדבר הכי נכון לכולם. מצד שני, אם בתורה עצמה אנחנו מוצאים למשל, מה שאמרתי במצרים, איש לפי אוכלו תחוסו על השה, אנחנו מבינים שאם אתה יכול לחוס על בעלי חיים ולהגיע לרמה מספיקה ונכונה לבני אדם, יש כאן דבר מדהים. ברור ששחיטה, כשרוצים לאכול, זה הדבר הכי טוב שיש. אבל אם לא צריך אפילו לשחוט, ואפשר להגיע לאותה תוצאה, זה דבר מדהים שברור שזה רצון התורה. כשאין את הדבר הזה, ועד היום אלפי שנים לא היה, הדרך הכי טובה לאכול בשר זה שחיטה, כי זו הדרך הנכונה מצד ההלכה, וזה גם משמעותי לצער בעלי חיים, לכל הדברים. אבל אם יש דרך חדשה שמאפשרת אפילו לא לשחוט, או לפחות לצמצם את השחיטה ב-70%, ברור שזה דבר אידיאלי.
בוא ננסה לעשות שיעור במדע בכמה דקות. אביעד, תנסה לתת לי את ה... להסביר בצורה הכי, הכי פשוטה, מה זה בעצם בשר מתורבת? איך זה עובד?
אז בשר מתורבת מתחיל בתא גזע. מה זה תא גזע? תא גזע זה תא שיודע להשתכפל להיות כל אחד מתאי הגוף. האדם מתחיל מ... או כל יצור חי מתחיל, לא רק האדם, מביצית וזרע שהם מופרים ביחד, ואז נוצרים התאים. התאים האלה הם מתחלקים, 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 עד שנהיה עובר בבטן של האישה, ואחרי זה בתוך העובר שלו איברים וראש וכו'. אז התא הגזע זה התא שיודע להתחלק לכל מיני סוגי תאים. עכשיו יש לנו בגוף כל מיני תאים, יש לנו תאים של בשר, יש להם תאים של שומן, תאים של עצם. תא הגזע יודע באיזשהו שלב להגיע, להפוך להיות עצם, להפוך להיות בשר, להפוך להיות שומן. מה שהטכנולוגיה הזאת של תאי הגזע יודעת לעשות, היא לתפוס את התא הזה במצב הראשוני שלו, רגע לפני שהוא החליט להיות משהו, ולהגיד לו בוא, תצמח, אבל תצמח מחוץ לגוף החי במעבדה. במצע גידול, או אם רוצים את המינוח הקצת מקצועי, בביו-ריאקטור, זה מין כזה מייחל, שיש בו חומרים, חומרי אוכל לתא הזה, שאומרים לו איך לגדול, ואז מיטה אחד קטן, מאוד 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 זהיר, אי אפשר, עין לא תופסת אותו, זה רק תחת מיקרוסקופ אלקטרוני, פשוט מכניסים אותו לביו-ריאקטור, מצע הגידול, הוא אוכל שם, וגדל, גדל, 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 אולי דומה בדמיון של מה שאנחנו מכירים, להנבטה שעושים בבית, יש זרע, שמים אותו על הצמר גפן, עם המים, והילדים רואים, זה מתפתח, ויש ניצה, זה. אז אותו דבר, רק בתהליכים, לא של הצומח, אלא תהליכים של החי.
הרב רימון, תנסה לקחת את האתגר של אביעד, להסביר את התהליך המדעי, ותסביר איפה שההלכה נכנסת לעניין. מה בעצם הסוגיות המרכזיות, סוגיות הליבה, כשפוסק בא להחליט האם הבשר הזה הוא כשר, מה, מה, מה השאלות שעומדות לו על הפרק?
טוב, אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על בשר מתורבת, אנחנו לא מדברים על בשר תרבותי, מתורבת זה מלשון התרבות של תאים, רק כשאנחנו נבין מה אנחנו מדברים, התאים מתרבים ומתרבים ומתרבים, עד שנוצר, יודעים היום לייצר, שריר, ויודעים לייצר כל מיני דברים שממש יהיו כמו בשר. עכשיו, כדי לחדד יותר את העניין, קודם כל אני אדבר על שאלות שעולות, שאלות הלכתיות, ואז ננסה לחשוב קצת על כיוונים. שאלה אחת שעולה, אם אני לוקח תא גזע כזה, האם אני יכול להחליט שאני מייצר חזיר, ואני אוכל חזיר, או שאני אוכל ממש חיות טמאות. אז מצד אחד, יש כאן דבר שהוא בלתי נראה בעין. יש כאן דבר שאתה מסתכל, תגיד, תשמע, זה כאילו מיקרוני, קטן, כאילו, זה כלום. ואם זה כלום, ואפילו לא רואים את זה בעין, אז אולי זה לא נחשב בכלל בגדר של משהו שאסור. אוקיי, אז ייצרת חזיר, ייצרת חזיר. מצד שני, הגמרא אומרת, משנה כבר בבחורות דף ה' עמוד ב', היוצא מן התמה, תמה. אם יש לי דבר תמה, והוא יוצא ממנו, גם הוא נחשב כתמה. עכשיו, יש מקום לדון בדבר הזה, אבל מסתבר שיש תעודת זהות. יש גנים, יש תעודת זהות, יש דבר שהוא תעודת זהות של חזיר, שבסופו של דבר, אם זה יצא מהחזיר, והגיע בסוף לדבר שהוא בצורה של חזיר, מסתבר שהוא לא מאבד את המהות שלו, ושעדיין הוא נחשב כחזיר או מדאורייתא, או מדי רבנן. אני אנסה אולי להמחיש קצת את הדברים בשתי דרכים. קודם כל בסיפור שמופיע בגמרא, ואחר כך קצת באולי איזה משהו אנושי. סיפור שמופיע בגמרא, אתם יודעים שיש לנו נשים בגמרא שהיו מאוד דומיננטיות, ששומעים עליהם, שיש להם, כולם מכירים למשל את ברוריה, אשתו של רבי מאיר. אבל יש לנו עוד אישה, שהייתה בעלת השפעה גדולה, ואמרה הרבה דברים מאוד מעניינים, וזאת ילתה. ילתה אשתו של רב נחמן. והגמרא מספרת, במסכת חולין, בדף קופתת, ואנחנו רק נגיד את זה בקצרה, ואני אומרת, ילתה אומרת לרב נחמן, תשמע, כל דבר שהשם אסר, הוא יתיר לנו משהו דומה. והיא נותנת לו כל מיני דוגמאות, היא אומרת לו, שאסור לאכול חזיר, אבל מותר לאכול איזה דג שנקרא שיבוטה, שהוא קרוב. היא מביאה כל מיני דוגמאות. ואז היא אומרת לו, אני רוצה לאכול משהו שהוא כמו בשר וחלב. ואז רב נחמן אומר, זביקו לה כחלי. תביאו לה לאכול כחל, כלומר, העתינים של הפרה. העתינים של הפרה יש בהם גם טעם של חלב, כי יש בהם חלב. וכמובן הם בשרים, בגלל הבשר שבהם, יש לה טעם של חלב ובשר. עכשיו, הדבר הזה לכאורה מוביל שגם אצלנו, אכפת לך, תעשה חזיר מבשר מתורבת, תעשה את כל מה שאתה רוצה, אתה תאכל גמל, תאכל מה שאתה רוצה. אבל באמת, יש חילוק בין הדברים. כדי להבין את החילוק, אני רוצה לתת דוגמה אנושית, ש... כשאמרתי אותה לאיזה עיתונאי שפעם שאל אותי בעניין, הוא אמר, רגע, רגע, אני צריך לחשוב על זה. כי יש כאלה שאומרים, תשמע, הכל פסיכולוגי. הכל פסיכולוגי, אתה אומר, לאכול חזיר, לא, זה לא יכול להיות, לא מתאים להנשמה של יהודי לאכול חזיר. לא יכול להיות שיהודי יאכל חזיר. תגיד לו, הכל פסיכולוגי, תתרגל, ותראה שאין מה, תדע שזה חזיר כשר. אז אני רוצה לשאול, אם אנחנו נגיד לאנשים, אנחנו עכשיו מייצרים לכם שניצלים מבשר אדם. אל תדאגו, זה מתאי גזע, אל תדאגו, אבל זה בשר אדם ממש.
פסיכולוגי.
פסיכולוגי. האם גם אז הייתם אומרים פסיכולוגי? ואני חושב שכאן העולם נעצר, אומר, רגע, 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 צריך לחשוב על זה. עכשיו, אנחנו מבינים את זה בשר אדם, כי בשר אדם הדבר שנוגע בכל אחד מאיתנו, בחינה פשוטה, אנושית, אבל אותו דבר, גם כשאנחנו נורים על חזיר או על דברים אחרים, אנחנו מבינים, יש כאן נפש יהודית שלא יכולה להכיל. לא יכולה להכיל, ואני רוצה רק להסביר עוד דבר.
רגע, שנייה, מבחינת הטכנולוגיה, יש היום פוסקים שיגידו שבתנאים מסוימים אפשר יהיה לאכול חזיר מתרובת?
תראה, זה לא שלא תמצא מי שיגיד. על כל דבר אתה יכול למצוא, אבל אני חושב שזה לא בקונצנזוס. זה לא בקונצנזוס. ואני רק רוצה להסביר עוד דבר שהוא הסבר בצד המדעי, אבל הוא חשוב כדי להבין את ההבדל. אתם יודעים, יש היום הרבה דברים של טבעול, או כל מיני דברים אחרים שהם בטעם של פסר. יש היום דברים אפילו יותר משוכללים שמייצרים אותם מהצומח, עם חלבונים שממש נותנים טעם כמו מן החי. הדבר שלנו הוא שונה. כשילתה אכלה את השיבוטה, היה לה משהו כזה, היא אכלה שיבוטה, וזה היה לזה טעם של חזיר. במקרה שלנו, כשאנחנו מדברים על השר מתורבת, התוצאה בעיקרון אמורה להיות אחד לאחד. אותו דבר בדיוק, אותו מבנה גנטי, אותם שומנים, שרירים, הכל אמור להיות. ייקח זמן עד שזה יגיע ממש אחד לאחד, אבל זה אמור להיות מצד התוצאה בדיוק אותו דבר, והדבר הזה, כמו שלאכול בשר אדם, שהוא בדיוק כמו בשר אדם, ברור לכולנו שהנשמה שלנו לא מאפשרת, גם אם נגיד זה לא, אל תדאגו, לא הרגו אנשים פה. אז גם מהבחינה הזאת, אם יש איזו תעודת זהות של חזיר, וזה אחד לאחד כמו חזיר, אנחנו לא נוכל. האם זה אסור מהתורה או מדרבנן, יש מקום להתווכח, אבל אנחנו לא יכולים להכיל את זה.
אוקיי, נשים את החזיר ואת בני האדם ובשר האדם בצד, בואו ניגש למה כן. בשר מבהמה טהורה, אפשרי? ומה הסוגיות? גם פה מן הסתם זה לא הולך חלק, אני מתאר לעצמי, אם אני מכיר את היהדות כמו שאני מכיר.
אז קודם כל, בעיקרון, לכאורה זה לא בעיה בכלל, כאילו, לכאורה לא היינו צריכים להיכנס לכל הנושא הזה. קח בשר, תשחט אותו בצורה הכי מעודרת שיש. אתה יכול לקחת, יש לך רק בהמה אחת. תשחט אותה, תביא לשם את הרבנות, תביא לשם את בדת צעדה החרדית, ואת הרב לנדו, ואת שרית ישראל, ואת אגודה, וכל מי שאתה רוצה, כולם יבואו ויראו את כל החומות בעולם. ואז יש לך בהמה אחת ששחטת אותה, שכולם מוכנים לאכול אותה, מהבהמה הזאת, תיקח תאי גזע, תכין מזה בשר מתורבת, יצרת בשר מהדרין, הרבה יותר טוב מכל מה שיש היום. כי היום, כמו שאמר מקודם הרב אביעד, יש לנו תעשייה. ותעשייה, אתה מבין, אנחנו מדברים למשל, ניקח שחיטת עופות. אני אוכל עוף, שלא תהיה טעות. אני אוכל עוף, אבל צריך לדעת, היום בשחיטה תעשייתית, כשמדברים על קצב של שחיטת עופות, אז בקשרות רגילה לא מעודרת, הקצב יכול להיות 17, לפעמים 20 עופות בדקה. לשוחט, אתם מבינים את הקצב? כאשר אנחנו מדברים על שחיטה מהודרת, זה ירד ל-13, 11, אבל אנחנו עדיין מדברים על קצב מאוד גדול. יש כל מיני דברים אחרים, אנחנו מדברים על בדיקות סכין, צריך לבדוק סכין, לפי ההלכה עקרונית, צריך לסכין לבדוק או להחליף סכינים בין שחיטה לשחיטה. כך נפסק בשולחן ערוך. הרמ"א כותב שמי שרוצה יכול לשחוט ברצף ולכנס לספק, אולי הכל יהיה טרף אחרי זה, הרוצה להכניס, היום אי אפשר בין שחיטה לשחיטה, לא יכול בכמות כזאת. אתה שוחר ובודק, כל 100, 200, תלוי על מה מדובר. אנחנו יוצרים כאן דבר שעקרונית היה צריך להיות הכי מהודר. פעם אחת שחטת, כולם הסכימו, בדקת את הסכינים 1,000 פעמים. שחטת בנחת, מזה עכשיו אתה מייצר בשר מתורבת לכל מדינת ישראל. מדהים. כאילו יצרת כשרות הכי מהודרת בלי לשחוט יותר. אז גם אתה לא צריך לשחוט, לא צריך צער בעלי חיים. וגם גמרנו, אין עכשיו שאלות הלכתיות. זה מדהים. כולם יכולים לאכול ברוגע.
לסבר את האוזן, כמה פרה אחת, את הגזע של פרה אחת, יספיק מבחינת התעשייה היום, לכמה זמן, עד שיצטרכו לשחוט את הפרה הבאה, כדי לתרבט אותה?
באחד המפעלים שאנחנו ביקרנו בארץ, אנחנו ראינו מיכל, שהיה בו אספקת בשר לכ-10 שנים. של העולם.
לעולם?
לעולם.
וואו, אוקיי.
עכשיו, צריך לקחת בחשבון שכל הדברים האלה הם עדיין קצת תיאורטיים, בגלל שמייצרים את זה היום בתנאי מעבדה, ועוברים עוד מעט גם לפס ייצור סדרתי, ודידיה טוביה מאלף המסולה יוכל לתאר את התהליכים אצלם, אבל הפוטנציאל, כן, הפוטנציאל שמכירים אותו היום הוא עצום, הוא לא נתפס בכלל. זה לא נתפס. יהיה לך מיכל ששחטו פעם, פרה אחת פעם אחת בעידורים, כמו שהרב אומר, עם כל החומרות, וזהו, סיימנו את הסיפור.
אוקיי, עכשיו אתה חייב להסביר מה הבעיה.
עכשיו, באמת, אם כולם היו הולכים בדרך הזאת, גמרנו. היה מהדרין, ואני לא שולל שזה גם יהיה כך. אולי יהיה יצור כזה, אולי. אבל, כאן נכנס גם עניין טכני, וגם עניין אידיאולוגי. לכל החברות שהיום מייצרות, יש עניין ליצור בלי לשחוט אפילו פרה אחת. ולמה? אז קודם כל, מהבחינה האידיאולוגית, אומרים, תשמע, אם אנחנו כבר מייצרים משהו בלי צער בעלי חיים, אנחנו רוצים להראות לעולם, יצרנו בלי צער בעלי חיים בכלל. בכלל, יצרנו משהו שאין בו שום נקודה של צער בעלי חיים, אפילו לא אחד. עכשיו, אפשר להגיד מה הבעיה באמת, מה, שחט אתה אחד, מה אתה עושה? אוקיי, אתה יכול להגיד, אבל חברה הולכת להוציא על זה מיליונים, ואנחנו יודעים שכל מיני אגודות בעולם, צער בעלי חיים, מאוד חשוב להם הדבר הזה, ואתה רוצה ליצור משהו שכולם ירצו אותו, שגם דתיים ירצו אותו, וגם העולם ירצה אותו, וככל שאתה מצליח ליצור משהו שיש לו שוק גדול ורחב, שכולם אומרים, וואו, זה הבשר שלנו, הצלחת. זה טוב גם לדעת בסוף, כי זה מוריד את המחירים, זה טוב לכולם.
מדע, כי ישחטו פחות. זאת אומרת, בכל מקרה שוחטים היום, אם אתם רוצים שגם הדתיים יקנו את הבשר הזה, פרה בעשר שנים זה מחיר די טוב, יחסית לכמה ששוחטים היום. נכון,
אבל קודם כל, זה עניין אחד שלא רוצים לשחוט בכלל, אפילו לא פרה בעשר שנים. זה עניין אחד. אבל יש עוד דבר, שהיום, בחלק גדול משיטות הגידול, המקור הראשון, התא הראשון, נלקח ממשהו שהוא צריך להילקח מיצור חי. למשל, אחת השיטות שעוד נדבר עליה, מדברת על ייצור שהוא מתחיל דווקא מתוך תא גזע עוברי. ותא גזע עוברי, אנחנו מדברים על משהו שלא ניכנס עכשיו לכל הדברים, אבל הזרע והביצית שמפגשים עם יוצרים דבר שנקרא זיגוטה. יש לה כמה שלבים, זה הופך לכל סוגים של תאים, ובאחד השלבים באמצע רוצים לקחת את תאי הגזע העובריים. את הדבר הזה אתה יכול לקחת רק כאשר הבהמה חיה. אז אתה אומר, אני רק לוקח, אני כלום, אני לוקח משהו קטן, אני משאיר את הפרה, יכולה ללכת להמשיך לשחק, כרגיל לעשות מה שהיא רוצה, לקחתי תאי גזע עובריים, ועכשיו אני הולך ועובד עם זה, מרבה אותם וכולי. עכשיו השאלה היא, האם הדבר הזה בסדר או לא בסדר? אנחנו יודעים שיש לנו כלל שנקרא איבר מן החי. אתה לא יכול לקחת משהו מיצור חי ולאכול אותו. איבר מן החי, אתה צריך לשחוט ואז לאכול. שאלה היא, מה קורה כשאתה לוקח את הדבר הקטן הזה? האם גם זה דבר בעייתי? עכשיו, זה דבר קטן שאנחנו מדברים עליו, הוא כל כך קטן שאי אפשר לראות אותו בעיניים, כן? אנחנו מדברים על משהו שאתה צריך מיקרוסקופ כדי לראות אותו, זאת אומרת, כאילו, מה הבעיה? כמו שהנוער אומר היום, בוא, כאילו, מה? מה הבעיה? לקחת, מה? לקחת משהו שלא לא רואים בכלל, מה הבעיה? יש לנו כמה וכמה סוגיות, אני רק אביא משהו לטעם, כן? אנחנו עכשיו מנסים לטעום את הדברים. יש לנו גמרא במסכת יבמות, בדף סמכתת, שמדברת על בת כהן שאוכלת תרומה. כהן יכול לאכול תרומה. גם הבת שלו יכולה לאכול תרומה. אם היא התחתנה, ובעלה נפטר, כל עוד אין לה ילד, היא עדיין יכולה לאכול את התרומה, כי היא שייכת לאבא שלה. אם יש לה ילד, היא לא יכולה. אם היא בהיריון, האם היא יכולה לאכול את התרומה של אבא שלה, או לא יכולה? הגמרא אומרת שאם היא בהיריון, היא כבר מאבדת את הזכות לתרומה של אבא שלה, כאילו היא התנתקה כבר, יש לה כבר משפחה אחרת. אבל בתוך 40 יום, ראשונים של ההיריון, היא עדיין יכולה לאכול את התרומה. היא עדיין כאילו לא בהיריון, למרות שהיא בהיריון. למה אומרת הגמרא בשלב הזה, העובר בפנים הוא מיה באלמה, זה כמו מים. אין לו ממשות, ואז זה נחשב שהיא עדיין לא בהיריון לעניין הזה, יכולה לאכול בתרומה. מכאן לכאורה, גם לענייננו, אנחנו לוקחים הרבה הרבה קודם, הרבה לפני 40 יום, ממש בימים הראשונים.
אם אני אדייק את הרב יותר, המיה באלמה זה אחרי שהביצית והזרע נקלטו ברחם, כלומר הם כבר חלק מתוך האמא. פה זה עוד שלב אחד לפני, זה לא נקלט ברחם, זה כל כך כל כך ראשוני.
זה אפילו, כמו שאמרנו, זה תהיה גזר שלא יודעים אפילו למה הם התמיינו. אז אולי בדבר הזה אין בעיה. זה מיה באלמה, ויש כאלה שככה חושבים. יש כאלה שככה חושבים שבאמת ככה יש להתייחס לזה, ואם זה מיה באלמה, זה כלום, ולכן לא תהיה בעיה לייצר מזה בשר. יש על זה מאמר של הרב צבי רייזמן, יש מאמר של הרב וייטמן, שהם חושבים בכיוון הזה גם כן, ו... אפשר להבין את ההיגיון בכיוון הזה. מצד שני, אפשר להגיד אחרת. אפשר להגיד, תשמע, יש כאן עכשיו דבר שיש לו הרכב גנטי, יש לו איזו זהות מסוימת, אם אנחנו נפתח אותו לתא ולבשר, הוא ממשיך לשמור על הזהות המקורית שלו. זה כאילו שאתה לקחת את אותו זרע, והגידלת אותו, והגידלת אותו, זה יצא, זה זרע של תפוח, וזה זרע של... אתה לקחת תא, שריבית אותו, ריבית אותו, ריבית אותו, בסופו של דבר, כיוון שזה מגיע מהתא הראשון, הוא שומר על הזהות שלו, אם זה מגיע מעבר מן החי, לפי השיטה הזאת תהיה בעיה להשתמש.
יש פוסקים שיגדירו שגם אותו שלב של הפריית הביצית והזרע, ממש בשניות הראשונות, זה עדיין עבר מן החי.
יש כאלה שטוענים, כך טוען למשל הרב אריאל, במאמר שהוא כתב ותחומין, ויש עוד שהולכים בכיוון הזה. עכשיו, הדבר הזה הוא באמת מורכב הרבה יותר, גם מדעית הוא מורכב, כי כל הזמן זה הולך ומתפתח, אתה מבין? יש דברים, מישהו שאל אותי לפני כמה ימים שאלה על מדיח כלים. מדיח כלים, בשר, חלב, ואמרת לו, תשמע, יש הרבה מאמרים שנכתבו שכולם מצטטים, בתחום מן כרך י' א', אבל אתה יודע כמה מים זרמו במדיחים מאז ועד היום? עשרות שנים. אתם יודעים, פעם היה צריך עשרות שנים כדי שיהיה איזה שינוי. היום לא צריך עשרות שנים, לפעמים עשרות ימים, אולי זה יהיה קצת מוגזם, אבל לא הרבה יותר. אתם יודעים, המאמרים האלה נכתבו בשנים האחרונות, ממש עכשיו. כל הזמן זה משתנה. כל הזמן זה מתפתח וכל הזמן זה משתנה, וגם עכשיו השאלה היא בדיוק מאיפה לוקחים את זה. הם דיברו על תאים שאולי לוקחים אותם מרקמת שריר, שבאמת שם זה מתרבה ומתרבה ומתרבה, אבל אם לוקחים תא גזע עוברי, אז אולי אפילו זה לא זהה למקור בכלל, כי זה עדיין מאוד ראשוני, זה עובר שינוי ותהליך, יש מקום לדון בזה, אבל בכל אופן, זאת נקודה אחת. נקודה אחת, כשאתה מסתכל על אותו יצור ראשון, האם אתה אומר, זה כלום, זה מיה ואלמה, לא נחשב ככלום, אתה אומר, לא, כיוון שמזה התפתח הדבר הבא, וזה כאילו הולך, ומאותו דבר מתפתח, מתרבה ומתרבה, אתה אומר, הכל הגיע מכוחו, ואם הראשון היה עבר מן החי, גם השאר יהיו עבר מן החי.
אז אני רק רוצה לסכם, מה שנקרא, תקן אותי אם אני טועה. יש, אני ממש בחלוקה גסה, יש כל סוגיית החיות הטמאות, שמנו בצד, אמרנו, זה לא יעבור, כנראה, כמעט בכלל, יש את הסוגיה של לקחת מפרה שחוטה, שפה אתה אומר, החברות הטכנולוגיה שעוסקות בטכנולוגיה הזאת, אפילו, לא רוצות אפילו אחת כזאת, והשלב הכי מחמיר, מכיוון ההלכתי זה לקחת מאותו עובר בעצם, את אותם תאי גזע ואותם להפוך לבשר. זאת אומרת, החלוקה היא נכונה, פחות או יותר?
מהדבר הזה, על זה אנחנו פחות או יותר מדברים, אני חייב להגיד, גם מבשר, לקחת מבשר שחוטה, היה מקום לדון, כי יש שאלה שהייתה, שדנו בה כל המאמרים שכתבתי, על מצע גידול, איך אתה מרבה את ה... בוא נאמר שהוא קשר, אבל איך אתה מרבה את זה? והם מדברים שם בכל המאמרים האלה, על דבר שנקרא סרום, שהוא דבר שהוא לא קשר, והשאלה אם דבר שהתרבה בדבר לא קשר הוא בעייתי, יש מקום למה לדון, אבל בינתיים הטכנולוגיה השתנתה, והיום כל החברות משתמשות במצע גידול צמחי בכלל, לא בסרום הזה. אז באמת, באמת היום, אם אנחנו ניקח בשר שחוטה, אין לנו בעיה לעשות זה בצורה מובחרת, מעודרת, שתהיה לכל השיטות, אבל בינתיים, בוא נאמר ככה, זה לא מה שהשוק הולך אליו. השוק הולך למשהו שהוא כן מגיע ממקור שעדיין חי, ואז צריכים לדון בשאלה שלנו. יש עוד דברים, עוד שאלה, הייתי קורא לה תהליך או תוצאה. כלומר, בוא נניח שבאמת זה שינה לגמרי את התא, התא הראשון שדיברנו עליו, השתנה, ונגיד שאין בעיה אפילו בקשרות של התא הראשון. האם העובדה שהתוצאה נראית כמו בשר, תואמת כמו בשר, מורכבת מאותם חומרים של בשר, יש בשריר, שומן כמו בשר, נגיד שזה נחשב כבשר. עכשיו, זאת טענה מאוד מעניינת.
השאלה אם אחרי צ'ונץ בשבת בבוקר, אפשר לשתות נס קפה עם חלב. ואם אנחנו מפשטים, בעצם רוצים לאן אנחנו... אם אנחנו אומרים שזה... למה שבעצם לא נגיד שזה בשרי? לכאורה זה בשרי.
עכשיו, זו שאלה מאוד טובה, כי אני אומר, שאלה אחת זה על התהליך, שעליו דיברנו קודם, שנחלקו על התהליך, אבל גם אם אני מקל בתהליך, האם העובדה שיצא לי תוצאה, שהיא כמו בשר, אומרת, תשמע, יצא בשר. אנחנו צריכים לאסור את זה. עכשיו, אתם יודעים, יש דבר מאוד מרתק, גם הנושא הזה, גם בנושאים אחרים ששואלים אותי, כל מיני שאלות עכשיו על מכונות אוטונומיות, כל מיני דברים חדשים. גם בגמרא, גם בראשונים, אנחנו יכולים למצוא יסודות לכל הדברים האלה. הרבה פעמים כשאתה עומד גמרא ואתה אומר, וואו, מה זה הדוגמה הזאת שהגמרא מדברת עליה? כאילו, זה משהו הזוי. לחזל היה, לא יודע, היה, רק, היה בטוח רוח הקודש. לפעמים הדוגמאות שהם דנים בכל דבר, פתאום אתה אומר, תשמע, הם מדברים משהו שבכלל לא היה, ופתאום היום הופך להיות רלוונטי. אז למשל, בדוגמה שלנו, יש גמרא מאוד מעניינת, בסנהדרין דף נ"ט עמוד ב', שהיא מספרת סיפור. רבי שמעון בר חלפתא היה מהלך בדרך. פתאום פוגשים אותו אריות. מתחילים לנהום עליו, הוא נכנס ללחץ. ואז הוא מרגיש והוא אומר, הכפירים שואגים לטרף, מצטט פסוק, יש להם טרף, רוצים להרוג אותי. ירדו מהשמיים שתי ירחיים של בשר. שיהיה לה אריות, מה לאכול? שלא יאכלו אותו. אבל כנראה, אתה יודע, הירחיים מהשמיים שיורדים, כנראה הם טובים. האריות אכלו אחת, הספיק להם, הלכו. נשארה אחת. לקח רבי שמעון בר חלפתא את הירח השנייה לבית המדרש. הוא שאל, האם מותר לאכול את זה? האם זה טהור? אמרו לו, אין דבר תמה יורד מן השמיים. מותר לאכול. ואז הוא אומר, רגע, אולי זה תלוי אם הבשר נראה כשר או לא נראה כשר. השאלה היא איזה תוצאה של בשר יש. מזמין אותנו קצת לדברים שלנו היום. ואז הוא שואל, גמרא שואלת שם, מה קורה אם ירדה דמות חמור מן השמיים? כלומר, התוצאה היא חמור, אבל התהליך יצור הוא בצורה של בשר מתורבת, או איך שמייצרים בשמיים. אני לא יודע איך הם בדיוק עושים, אבל כאילו משהו אחר, זה ממש המקרה שלנו. התהליך קובע, או התוצאה קובעת, חמור יורד מן השמיים. אמרו לו, תנין שוטה, לא משנה, מה אתה שואל שאלות? אנחנו הסברנו לך, אין דבר תמה יורד מן השמיים. עכשיו, לכאורה לפי הדבר הזה, אפשר להגיד, לא אכפת לנו מה התוצאה. הנה, יכול להיות חמור, אבל הוא, התהליך ייצור הוא בסדר, כי זה בשמיים, אז יהיה בסדר. אולי גם במקרה שלנו. אבל הסוגיה הזאת הולכת ומסתבכת, ויש סוגיות נוספות.
סליחה רגע, למה ההגדרה של בשר מתורבת הוא משהו מהשמיים?
הוא לא מהשמיים, אבל השמיים זה מתאר, מהשמיים זה מתאר שאין בעיה בתהליך. זה לא נוצר מחיית מאה, כמו בארץ. יש לנו כלל הרי שהיוצא מהתמה תמה. אז כל דבר שנולד מחמור הוא חמור, נולד מחזיר, חזיר. זה קורה בארץ. בשמיים ייצרו את זה בתהליך ייצור לכאורה כשר, לא מחמור. זה מקביל לבשר מתורבת. זה לא אותו דבר, אבל זה מקביל. כאילו תהליך ייצור כשר כזה, ואז השאלה היא, זה שהתוצאה היא חמור. אם אני אומר, אוקיי, תוצאה היא חמור, אל תאכל, אתה אומר, מה אכפת לך מה התוצאה? תסתכל על תהליך הייצור. אז הדברים האלה יכולים להיות משמעותיים גם לעניין שלנו, האם זה שהתוצאה בסוף היא בשרית, ונראית כמו בשר, ותואמת כמו בשר, אחד לאחד, האם אני אומר, אוקיי, זה בשרי, אני אומר, לא, אני מסתכל על תהליך הייצור. אבל זאת דוגמה לסוגיה שדנים בה, ואפשר לדון בה בסוגיה הזאת, יש סוגיות מקבילות, ואני לא נכנס לכל הדברים, זה מאוד מעניין לראות בגמרא כל מיני דברים, שאתה אומר, וואו, איזה דבר הזוי, האם פעם אנחנו ניתקל בדבר שבכלל רלוונטי? אתה קורא את הגמרא הזאת, אתה אומר, אוקיי, ישפיע עלינו פעם? פתאום אומר, כן. משפיע, פתאום אתה מגיע לדור שבשר מתורבת, ואתה אומר שהדברים משפיעים, ובאמת, בעקבות הדבר הזה, יש מקום לדון גם בשאלה של האם אפשר לייצר מתוך אותם תאי גזע עובריים את הבשר, שזאת שאלה אחת, שכמו שאמרתי, יש כאלה שחושבים שאפשר, ויש כאלה שחושבים שאי אפשר, כי התוצאה תהיה בסוף אותו דבר וכו'. וגם, בוא נאמר שייצרנו מהדרין. ייצרנו הכי טוב שיש, מה שאתה אמרת קודם. האם אפשר ללכת למסעדה בשרית, ולזכות למנה אחרונה חלבית? עד עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, האם זה פרווה או לא פרווה. בדרך כלל, מי שחושב שאי אפשר לייצר מחלבון עוברי אלא רק משחוטה, אז הוא גם יגיד שזה בשרי, ומי שמקל בדבר הזה גם יגיד שזה פרווה. יכול להיות שיש מקום לדרך ביניים, שמצד אחד לא נתיר מה שהרב אביה דיבר, ולא נתיר לאכול את הבשר והחלב ביחד, אבל אולי כן נתיר לאכול אחרי, כי הרחקות אחרי הם דרבנן, יש מקום לדון בדבר הזה, ובכל הדברים אנחנו כמובן דנים עכשיו, אבל זה מרתק לראות את ההלכה, והטכנולוגיה, והמדע, מתחברים, וכמו שאמרתי קודם, זה לכתחילה, זה לא בדיעבד. אני יודע שעוד 10 שנים, בעזרת השם, כנראה לפחות, בוא נגיד, בין שליש לחצי מהבשר בעולם יהיה מתורבת. כלומר, אדם ילך לסופר לקנות, הוא יקנה בשר מתורבת. קודם כל, זאת תהיה מציאות. זה דבר ראשון שאני יודע. דבר שני שאני יודע, שאם זאת תהיה מציאות, ברור שעולם ההלכה ימצא לפתרון. כלומר, לא יכול להיות שחצי מהבשר, ועוד 20 שנה זה יהיה 70% מהבשר, המתורבת לא יהיה לו פתרון הלכתי. ברור שיהיה לזה פתרון הלכתי. האם זה יהיה פתרון שנגיד, בסדר, אפשר לייצר בדרך הזאת, ואנחנו ניתן איזה גושפנקה הלכתית, או האם נגיד, לא, אנחנו נייצר בדרך אחרת, שהיא תהיה מעודרת לפי כל הדעות, אני יכול להגיד לך עכשיו, בצורה חד משמעית וברורה, לא בתור נביא, אלא בתור מי שמכיר את עולם ההלכה, שבעוד 10 שנים, שני הדברים יהיו. יהיה בשר מסוג מסוים, הוא יהיה מהדרי לכל הדעות, יכול להיות שהוא יהיה קצת אחר, אולי בגלל שייצרו אותו קצת אחרת, אז יכול להיות שאולי הוא לא יהיה עדיין בצורה של 100% של הבשר המתורבת, הוא יהיה קרוב, ויהיה בשר אחר שהוא יהיה 100% והוא יהיה כשר, ויהיו עליו חותמות כשרות של כמה גופי כשרות, ויהיו כאלה שירצו רק את הבשר המהודר, ועכשיו נצטרך לחשוב. מה לעשות למעשה בתור צרכנים, בתור... אנחנו מנסים במדע תורתך ליצור קודם כל את העקרונות המדעיים בצורה משמעותית, לנתח אותם, שזה יהיה כלי ביד גופי הקשרות שידעו בכלל איך לגשת לזה. איך לאכול את זה, כמו שהרב אביעד אמר קודם. אז מי שאומר, אני רוצה את המסלול הזה, בסדר, אז רק תבין, זה המסלול, אנחנו נעזור לך במסלול הזה, אתה רוצה את המסלול הזה. ננסות לעזור לך למסלול הזה, ויכול להיות שעוד יהיו דברים חדשים, כי כל הזמן הדברים מתפתחים. ועוד דבר שיפה, כשאנחנו התחלנו לפני כמה שנים את מדע תורתך, הרעיון היה שאנחנו מנסים ליצור בית מדרש שמתעסק בטכנולוגיה עתידית. ואמרנו, יש לנו עכשיו בית מדרש, יש את המרכז האקדמי לב, שהוא באקדמיה, ובית מדרש שם, וצולמות, חיבור של תורה והלכה, אנחנו נחשוב קדימה. פתאום גילינו משהו חדש. גילינו שלא רק שאנחנו חושבים על טכנולוגיה עתידית, אנחנו עוזרים לה להיווצר בצורה הנכונה. אתה מבין, היום אנחנו נמצאים בחברות המובילות של הבשר המתורבת ועוזרים להם כבר עכשיו לחשוב איך כדאי לייצר את זה בצורה שתהיה תואמת להלכה.
אתה אופטימי מבחינת העוד 10 שנים.
לא יודע, אנחנו מנסים, מנסים. אני אומר, זה מה שאמרתי קודם, הלכה וטכנולוגיה זה חיבור אמיתי, טבעי. הטכנולוגיה זה חלק מפיתוחו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז אנחנו שמחים על ההתפתחות הטכנולוגית, ולהפך, זה לא רק שההלכה שמחה ונותנת תשובות, הטכנולוגיה צריכה את ההלכה. טכנולוגיה רצה קדימה, עושה דברים מדהימים. ההלכה עוזרת לנתב אותה בצורה נכונה, כך שהטכנולוגיה תוכל לבנות עולם ולא חלילה להרוס אותו.
אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו ניפרד. תודה רבה למשתתפים, לרב אביעד ולרב רימון. תודה רבה לכם המאזינים. על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה, עדי שלם רבינוביץ' ויהודי טל. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון ושורת ההסקטים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. אני משה מרסדורף, ואתם האזנתם להסקט בהלכה לעתיד מבית מקור ראשון. נשתמע בפרק הבא.
מקור ראשון, הסקטים.